לוקח אותנו בהסתכלות גם על להבין את החידוש העצום של הספר הקדוש הזה, שזה בעצם ספר של תשובה ארץ ישראלית אחרי מאות רבות בשנים שהצלילים האלה לא נשמעו בעם ישראל. והגיע ספר אורות התשובה ומחזיר אותנו לסודות הגדולים של ימי בית ראשון, כשעוד היו פה נביאים, כשהייתה השראת שכינה, כשהיה בית מקדש, כשהאורות הישראלים הופיעו בגדלות שלהם, והצלילים האלה נעלמו. ברבות השנים הצלילים האלה נעלמו. במרן הרב קוק, כמו איזה נשמה אורחת שבאה לפה מבית ראשון ומחזירה אותנו אל העומקים הארץ ישראלים האלה, שכבר בעצם נשכחו שנים רבות רבות. ובמבוא לספר שמו איגרת של הרב, איגרת שינה אינחת, תראו איתי ביחד מקור א', אורות התשובה מבוא. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. כלומר להיות, אתה צריך להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא מקבל אותך. כן? גם במשנה ברורה, בהלכות של ראש השנה, אומר המשנה ברורה, הכיוונון הנפשי הנכון של ראש השנה זה וגילו ברעדה. כמו שאומר הנביא, חדוות השם היא מעוזכם. אז אם רעדה למה גיל, אז עכשיו לא נעריך בזה, אולי כשיתקרב ראש השנה, אבל גילו, הוא אומר, אנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים זכאים בדין. כלומר, אם בן אדם בא ועושה תשובה, הוא צריך להיות בטוח, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי. אז ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה כלית של ביטחון התשובה, ועוצם השלווה, עוצם השלווה, פה צריכה להיות שלווה נפשית, לא מתח, לא לחץ, לא פחדים, לא בחיות נוראיות, לא, עוצם השלווה. ושמחת עוז. טוב, עד עכשיו החזקנו מעמד, עכשיו שברת אותנו. שמחת עוז? מה שמחת עוז? אמנם אנחנו נזכרנו את המשנה ברורה, אבל הרי כבר שנים, מאות רבות בשנים, בימים של ראש השנה ובטח יום הכיפורים, איזה בחיות, איזה חששות, איזה פחד, איזו אימה נוראית, איומה ונוראה, אתה אומר לנו שמחת עוז? אז נכון, הנה, שתורה אומר מפורש, גילו בירדה, צריך להיות שמח לראש השנה, והנביא אומר, חדוות השם עם מעוזכם, אבל מה שהוא קרא לראש השנה, מה שהוא קרא ברבות השנים ליום הכיפורים, אתם היום כבר פחות רואים את זה, כי זה כבר ארץ ישראל, אבל כשאני הייתי ילד זה עוד היה, אי אפשר לתאר, יום אימה ופחד, אנשים היו נכנסים ללחץ אימים, 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 יום הדין, יום הדין, יום הדין, פחד היום ונורא, פתאום בא הרב, ואומר לאנשים, ביטחון התשובה, עוצם השלווה, שמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. בוא מישהו ויגיד, תגיד לי, מה זה התורה הזאת? מה זה פה? רפורמים? מה אתם פה עושים לנו רפורמות? יום הכיפורים, כולם בפחד אימים, אתה פתאום בא אומר להם תשובה, זה ביטחון תשובה, עוצם שלווה, שמחת עוז, מה? אלול, אלול, אני זוכר את המשגיח עוד אומר לנו, לפונים בישראל, כשהיו שומעים את המילה אלול באוויר, הלבבות היו נרעדים, ככה אני זוכר אותו. כן, אז זה, עכשיו אני לא יודע אם מתכוון לזה או לא, אבל לכאורה האווירה הייתה, חבר'ה, צריך לפחד, אלול, אימה, חודש מפחיד וכן הלאה. ופה פתאום אתה פותח אורות התשובה, אתה אומר, מה זה, אה, הלו, מה קרה לקו החינוכי הזה? פתאום בא הרב קוק ואומר, ביטחון התשובה, עוצם השלווה, שמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. מה הולך פה? אז מישהו יגיד, תשמע, אתה מוריד עירת שמיים, אתה גורם לאנשים לא לעבוד קשה, כי אלול צריך להיות אלול אימה, אלול מפחיד, אלול כזה שכולם לחוצים, זה אלול. מה אתה פתאום בא אומר לאנשים, תהיו בשמחה, זה מה אתה פה, עשית אותנו איזה, אני לא יודע מה, איזה ככה, עיקר שמחה וזה, מה אתה, איפה? יש עבודה. אז מה אתה מדבר איתי על שמחת עוז, שלווה, ביטחון? מה, אנחנו פה עכשיו בחופשת הקיץ? או שאנחנו באלול? זה נשמע כאילו זה מוריד עירת שמיים הדבר הזה. בא הרב קוק ואומר, במבוא לאורות התשובה שהוא בעצם מגירת שינה אינחת, שורה שנייה, ולכוון עם זה לבאר, איך שמחת אמת זאת, זאת שמחת אמת. אומר הרב, זה לא שמחה של קלות ראש, זה לא שמחה של עזיבת תורה, של חוסר יראת שמיים, זאת שמחת אמת. איך שמחת אמת זאת, ונועם זיו קודש זה,
כל מילה פה מדויקת, כן? כי הרב מדבר על הנועם, כפי שנראה בהמשך, שזה רומז לבינה, שורש התשובה, צריך להבין מה זה, אבל נועם, זיו קודש זה, איננו מפר יראה, כלומר הקודש הוא החוכמה, הנועם הבינה, והזיו של הקודש, כביכול, האור של החוכמה, בעיר בנועם שלה, של הבינה. ובחינתנו, נועם זיו קודש, יש פה נעימות, נעימות, לא איזה סבל של איזה פקירים הודים על איזה של מיטה מלאת מסמרים, לא, אבל ככה היה אלול. אתה בא לשנות לנו דברים פה עכשיו? מה קורה פה? אומר צריך לבאר, 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 צריך להסביר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה. אומר הרב, מה חשבת? שכשאני בא ואומר לך להיות שמח וזה, אז עכשיו אני באתי להוריד לך יראת שמיים, באתי לגרום לך להתייחס לאלול באיזה קלות ראש, לא לעבוד, לא להתאמץ, זה לא מה שאמרתי. להפך, השמחה הזאת היא לא תוריד יראת שמיים, אלא להפך, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש, מכל מיני ציורים של יראת התאה. יש יראת התאה, היראה הזאת של הפחדים, מיום הדין, מהעונש וכו'. זה היראת התאה, היראה התחתונה. אז זה לא מוריד מההתעוררות הנפשית, שכביכול באה כתוצאה מהשיחות מוסר המטילות אימה, שהיו נהוגות עד לפני, לא יודע, 20-30 שנה, מן הסתם יש מקומות שעדיין ככה נמצאים בסגנון הזה. וזה סגנון של גלות, וצריך להבין למה זה ככה, מה קרה פה. אבל אומר הרב, עד רבה, כשאתה מלמד את התשובה של שמחת עוז, של עוצם שלווה, של ביטחון התשובה, לכאורה שמחה נורא מלאת שמחה, תשובה מלאת שמחה ושלווה ורגיעה וביטחון, לכאורה הורדת מהיראת שמיים. אומר לא 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 לא, זה מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. זהירות, כפי שאתם בטח למדתם או תלמדו מסילת ישרים, שאדם שם לב מה קורה איתו, מה צריך לתקן, איפה לא בסדר, זה הזהירות. והזריזות, שאדם קם ומוציא לפועל את כל הרצונות שלו, לא רק חולם חלומות, אלא גם מבצע אותה. אז זה להפך אומר, זה מרבה את הזהירות ואת הזריזות הנשמתית. אפשר להגיד, תראה, ברור ברור שהאדם שהתשובה עושה לו לא טוב, שהתשובה מטילה עליו אימה, שהתשובה שוברת אותו, אז הוא ישתדל מה שנקרא לגמור עם זה כמה שיותר מהר, לעבור את הבוס, שירד ממנו המפחיד הזה, ושנגמור עם זה כמה שיותר מהר. ברור שאם תשובה היא דבר שמח, אז ברור לגמרי שבן אדם אומר, וואי, זה עושה לי כל כך טוב, תביא עוד מהחומר הזה, וואי, חבל שאלול נגמר, אני רוצה עוד לחזור בתשובה, זה טוב, זה שמח, זה נפלא, זה עשה אותי מאושר, הרגשתי כל כך טוב עם זה. ברור שכשאתה מביא תשובה שהיא תשובת פחד אימים מהבריון המפחיד מכולם, אז מי רוצה את זה? יאללה, בוא נגמור עם זה כמה שיותר מהר. אז זה אפשר להבין את ההיגיון, אבל לכאורה לא מובן, מה, מאיפה לכאורה הרב מביא פתאום תשובה כזאת של שמחה, שלווה, ביטחון, ואומר לנו הרב זה לא מוריד מהזהירות והזריזות, איך יכול להיות? אז קודם כל תראו איתי ביחד מקור ב', אומרת הגמרא בסנהדרין כ"ד עמוד א', כן? אמר רבי יושעיה, מהי דכתיב, ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים, מחבלים זה לזה בהלכה. אז פה הוא אומר לנו, אומרת הגמרא רבי יושעיה, אומרת שמה, תלמידי חכמים שבארץ ישראל נועם, שבחוץ לארץ חובלים, ככה בפשט, כי שם הולכים מכות על הסוגיה, ופה מנעימים אחד לשני. עכשיו, למה זה שונה? מה, האנשים של בבל, הצדיקים העצומים, הגאונים, אדירי התורה שהיו בבבל, אז הם מכסחים אחד את השני, ופתאום בארץ ישראל, כולם כאלה מנעימים זה לזה בהלכה, מה העניין? מה עומד מאחורי זה? אומר השם ישמואל, תראו מקור ב', שורה שלישית, לפרשת וישלח שנת תפרש עין ח', ארץ ישראל ושבת עניין אחד להם, אהבה ורצון ודבקות. שימו לב, אהבה ורצון, אני רוצה, אני אוהב, ודבקות. באדם בשבת ככה יש לו את הנועם שבת, נכון? יא יחשוף נועם שבת, הבינה הנשמתית מתגלה בשבת, הנעימות. אתה מרגיש מתיקות, אהבה, אוהב את השם, אוהב את החברים, אוהב את הישיבה, אוהב את הערים, אוהב את הארץ, אוהב את העולם, אוהב את החיים, אוהב את ההורים, אוהב את המשפחה, אוהב את עם ישראל, אוהב את המדינה, אוהב את הכל, מרגיש שהוא מלא באהבה, רז עד אחד, כן? אז זה סוד שבת. אומר, כשאתה בא לארץ ישראל, אתה חי בשבת. בוא נראה את זה הלאה, ממשיך השם משמואל, כי בשבת אין העבודה בהתמרמרות הנפש, וברוגז יצר הטוב על יצר הרע, אלא באהבה ורצון ודבקות. כלומר, בשבת לא מכסחים את עצמם, לא עושים סדר מוסר, כן? עכשיו אני אגיד לכם מה, אני נהנה מהפסקאות האלה הרבה יותר מכם, למה? כי אתם לא חוויתם את עולם הישיבות של פעם, כן? כשאנחנו היינו בגילכם, אז עולם הישיבות עוד היה, המלמדים עוד היו מחול, כלומר אנשים שעלו לארץ והסגנון של הישיבות שהיו בגלות. אז כדי שתבינו, אספר לכם בדיחה, שמהבדיחה תבינו מה היה פעם, כן? לא היה שיעור כמו שאנחנו לומדים עכשיו, לא היה דבר כזה. מה היה? היה סדר מוסר לפני ערבית איזה 5 דקות, בן אדם יושב כסח את עצמו. אז הייתה בדיחה שפעם ישב אחד שיעור א', הגיע לישיבה, הוא מתיישב בסדר מוסר ומתחיל להגיד, איזה אפס אני, איזה אפס אני, אני כזה אפס. אז הבדיחה הייתה, עוברים שני אלטרס, אלטרס כאילו זה חבר'ה שיעורי כאלה, עוברים מאחורה, שומעים אותו, אחד אומר לשני, תראה אותו, זה הצעיר הזה, רק הגיע, כבר חושב את עצמו אפס. זה היה הבדיחות. אבל תבינו, הבדיחות הן על הווי אמיתי, על דרך אמיתית בעבודת השם שהייתה אז. מה זה סדר מוסר? יושבים 5 דקות, מכניסים מכות לעצמנו. זה מה שהיה זה, זהו. אני זוכר כבר, הרגשתי שאני לא מסתדר עם זה, אתה יודע, לי לא היה, כמו שאתם זוכים היום, שבאים רבנים שכבר למדו את כל הדרך הזאת, למדים אתכם, מדריכים אתכם, לי, לנו לא היה. לא היה, אנחנו היינו צריכים להמציא את הקוליסים. אתה יודע, שהטנק נוסע, הוא משאיר אחריו סימנים כאלה של השרשראות, אז זה הסימנים לחירניק, הוא עולה רץ אחריו על הקוליסים, כן? לחיל לך בעקבי הצון, אבל אין עקבי הצון. אין עקבי הצון, הם כבר נעלמו מאות שנים, רבות רבות אנחנו בגלות, נעלמו. הקוליסים של דוד המלך וגיבוריו, נעלמו, נעלמו. אז עכשיו אנחנו מכירים עבודת השם, כמו שהביאו לנו מהגלות. אז אתה יושב 5 דקות, איזה אפס אני, איזה מכסח את עצמך. אני זוכר בסוף מצאתי איזה ספר שהיה בו קצת לחות יותר של חשיבה טיפה יותר עמוקה, גם כן בדרך מוסר, אבל זה קצת היה בשבילי, מצאתי משהו, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אולי אני לא בסדר. אתם מבינים את המצוקה שהייתה לנו? אתם היום ברוך השם כבר זוכים ללמוד את הדרך בצורה מסודרת, עם מקורות וכו', לראות שלא ממציאים מליבנו. אנחנו כל דבר היינו צריכים להמציא אותו. כל דבר, אולי אנחנו ממציאים תורה חדשה חלילה, מה אנחנו רפורמים, וככה הייתה הרגשה נורא לא פשוטה. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים שבא השם משמואל ואומר שבארץ ישראל העבודה באהבה ודבקות כעניין שבת, ובחוץ לארץ העבודה בסור מרע, רוגז על עצמו וביטוש כוחות נפשו. אם הייתם רואים מה זה, מה אנשים היו עושים לעצמם, כיסוחים עצמיים בלתי נתפסים, ביטוש כוחות נפשו להכניעם להקדושה על כוחם שלא בטובתם. זה בחוץ לארץ. אז לכן תמידי חיים שבחוץ לארץ נקראים חובלים. למה? את מי הם חובלים? את עצמם. בן אדם שמכסח את עצמו, אז גם השיח והשיג שלו עם חברו זה מקל חובלים. אבל בארץ ישראל, בחינת נועם שבת, כל השבוע שבת. מה כל השבוע שבת? מה אתה נח? לא, עובדים קשה מאוד, אבל הכל באהבה, בדבקות, ברצון, בשמחה. זה אי אפשר בחוץ לארץ. למה? אדמה טמאה, האדמה הזאת אטומה, אז היא גורמת לכל מי שיושב עליה להיות אטום. אבל בארץ ישראל האדמה הקדושה. אבל מה זה עושה לנו? למה זה ככה? צריך להבין. אבל יש מי שיגיד בסדר, הוא אמר לנו אהבה, רצון, דבקות, ארץ ישראל, בחוץ לארץ מקל חובלים, בארץ ישראל נועם. מאיפה הבאת את העניין הזה של תשובה בשמחה? מאיפה הבאת את הדבר הזה? כן, ברור, ברור, תלמוד בבלי נקרא תלמוד של חושך. בכל, בכל, לא שומע אותך. הלימוד מה? מה שקשור לשכל, זה אותו שכל. לא השתנה כלום. אבל השכל הזה היום מאיר באור פנימי, זה כמו גוף שקיבל פתאום נשמה. אותו גוף, אבל קיבל נשמה. אז הניגלה הוא כביכול הגוף של התורה, והנשמה שלו זה כל ההבנה הפנימית הזאת שאנחנו מתחילים להיכנס אליה היום. אתה מבין? הלימוד שיכל, מה שנקרא, אותו שיכל. לא השתנה. זה תורה, אותה תורה, אותו שולחן ערוך, אותה גמרא, אותם אביי ורבא, אותם סברות, חילוקים. אבל כן, הרב קוק באגרותיו כותב שבירושלמי יש סברות דקות יותר מהבבלי, שהבבלי באותה סוגיה לא היה יכול להרשות לעצמו סברה כזאת דקה, כי בחוץ לארץ לא ניתן להבין סברת שכל דקה כל כך כמו שהירושלמי בארץ ישראל יכול להרשות לעצמו. כלומר שהרב קוק אומר שכן, שגם השכל לארץ ישראל, ואיפה רואים את זה? נדמה לי רב זעיר, נדמה לי באבטרה, שהוא בא לארץ ישראל, משנה את דעתו, ואז הוא אומר, אווירה דארץ ישראל מחכים, אם שיניתי את דעתי, אז זה משפיע גם על השכל, ואני עכשיו מבין שטעיתי כשהייתי בבבל, ואז הוא שומע שמישהו בבבל סובר עכשיו כמו שהוא סבר כשהוא היה בבבל, אז הוא אומר, שמע מינה, אווירה דארץ ישראל מחכים, כשהייתי בבבל, לא כיוונתי להלכה, כמו כשאני בארץ ישראל. זה היה השמחה הגדולה על רב אברום זצ"ל, כי הוא היה רב ראשי בענק התורה ממש גדול הדור, והוא גדל בארץ ישראל. הוא גם דיבר על זה, שזה כאילו כבודה של ארץ ישראל, שפעם ראשונה שיש מישהו שהוא הופך להיות רב ראשי וכו', והוא יליד ארץ ישראל ממש, כן? אז בכל אופן, נחזור לכאן. זה גם צריך לדעת, הרב זמן נחמיה גולדברג, הוא אמנם לא נולד בארץ, זכר צדיק לברכה, היה גאון עצום בתורה, אבל רב אברום זצ"ל היה אומר, הוא תמיד חכם ירושלמי, חיוך ירושלמי, פשטות ירושלמי, גאונות ירושלמי, נבין? אז כן, יש בהחלט לארץ ישראל השפעה גם על השכל, אבל לא חלילה שזה משנה הלכות, כן? שמשמרנו והצילנו דבר כזה, כן? אז בכל אופן, מאיפה הבאת את נושא השמחה? אז עכשיו אני אקח אתכם למדרש, שבו יש דברי רבי יוחנן, האמורה הירושלמי, שבעצם סידר או כתב את התלמוד הירושלמי, רבי יוחנן, ובסדר, יש איזה כל מיני דיונים, אני לא אכנס עכשיו. הרמב"ם אומר, רבי יוחנן כתב את התלמוד הירושלמי, ומכל מקום, אומר לנו רבי יוחנן, אמירה כל כך ארץ ישראלית, אבל כל כך מכה בהלם לכל מי ששכח כבר במאות רבות 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 בשנים מה זה תשובה בארץ ישראל. בואו נראה את זה ביחד במקור ג', וזה ממש מקור מכונן שאני כמובן הגעתי אליו מהרב קוק. הרב קוק משתמש במקור הזה. תראו איתי יחד מקור ג', שמות רבה נונבט ה'. אמר רבי יוחנן, כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים, וכל מי שמבקש לחשב הולך לשם. למה? שלא יחשב בירושלים ביצר, לפי שנקראת מסוס כל הארץ. מה כתוב פה? אומרים ככה, אומר רבי יוחנן, כל מי שהיה רוצה לעשות התבודדות של בכיות וצעקות, היום אומרים לו, אדוני, אל תעשה את זה פה. פה ירושלים, אתה מבזה את ירושלים. הייתה כיפה של חשבונות חוץ לירושלים. אתה רוצה לעשות חשבונות? שצריך לעשות, לא? חשבון של עולם, איפה חטאתי, חטאתי, עביתי, פשעתי, איפה אני לא בסדר, וזה, אתה רוצה, אתה עלול להגיע למצב שאתה תהיה עצוב, צא בחוץ, לך מחוץ לירושלים, פה לא עושים תשובה עצובה, אתה צריך עכשיו לעשות איזשהו שלב מסוים של תשובה כזאת של חשבונות, ואתה עלול להגיע למצב שאתה בוכה וכאלה, צא, צא מחוץ לעיר, אל תבזה את ירושלים, פה לא בוכים, פה לא בוכים, שומעים? אתם קולטים כמה זה הפוך מכל מה שעלה מהגלות? זה הפוך לגמרי. זה לא רק הוא אומר, חבר'ה, צריכים להיות שמחים, תשובה בשמחה. הוא אומר, אדוני, אתה רוצה לבכות? צא מחוץ לעיר, לא פה. פה לא, פה זה מסוס כל הארץ. אם אתה רוצה לבכות, צא בחוץ, לך חוצה. אתה פוגע בכבודה של ירושלים אם אתה בוכה פה. אתם מבינים עד איפה זה מגיע? למה אני מדגיש את זה? כי מי שלומד את הרב קוק חושב, מה, מאיפה? מה זה מאיפה? אנחנו שכחנו את תורת ארץ ישראל, קיבלנו מתנה פלאית, יהודי שכאילו בא לנו מבית ראשון, בלתי נתפס בכלל, זה כמובן השגות, בלתי נתפסות, ענקיות תורה שבלתי נתפסת, אבל הוא פשוט מחזיר לנו תורה שעבדה, תורה שעבדה, עבדה לגמרי. אני רוצה שתבינו מה אתם זוכים. לפני 35 שנה, קצת יותר, שאני הייתי צריך לחפש את דרכי, בדיוק כמוכם, בחור ישיבה צעיר. לא היה מי שיסביר לי את זה. להפך, תחנו אותי בעצבויות של אלול. לא הרבה ישיבות. עצבויות של אלול. לך תצא מזה. היה משגיח אחד תכף, היה משגיח אחד, גאון עצום בתורה, שתבינו, היה נקה תורה. הוא היה גאון, אפשר לתפוס. הוא היה נעמד המשגיח הזה אחרי מנחה. מתחיל לדבר רבע שעה בסך הכל. אני הייתי שומע אותו, הלך הבן אדם. זהו. הייתי הולך לחדר להירגע איזה שעה, שעתיים. לא יכול לעשות כלום. עד שקלטתי את זה, אחרי מנחה הייתי ניגש בעלינו לשבח ליד הדלת. הוא נגבר עלינו, הוא היה נורא חרוץ, תמיד חכם גדול, נגבר עלינו לשבח, הוא עולה לבימה, אני אף החוצה, לפני שאני אתחיל לשמוע את המוסר הזה, כי לא יהיה בן אדם אחר כך. עכשיו, מה אני יודע? אני לא יודע שאני שייך לדור הבא, הוא שייך לדור הקודם, סינית בשבילי, האיסורים והעצבויות האלה שהוא נוטה, זה לשם זה הגיע. תבינו עד איפה זה הגיע. איזה מתנה יש לכם שעכשיו אתם לומדים תורת ארץ ישראל סדורה. יש עקבי הצון, יש קוליסים, יש החרמת. יש שם הדלת שאי אפשר לדבר דברי תורת אחר. אתה רואה? מה רצית? מישהו שרצה לשאול משהו, כן? בכל, בכל צדיק שלנו. או, יפה מאוד. חייב להיות חשבון, נכון? חייב להיות חשבון, מה, בלי חשבון? נכון? יפה מאוד, צריך להבין את זה. אני הולך לאט לאט, חברים, אני רק מקדים. אני מקווה שנספיק את כל הדף. אם לא, נמשיך אותו פעם הבאה. זה פשוט כל כך יסודי, אי אפשר לוותר פה על כלום. בסדר? זה משנה לא רק את אלול, זה משנה את כל מהלך עבודת השם. השיעור הזה זה שינוי בכל מהלך עבודת השם. אם עד עכשיו הכרנו שתשובה זה רק החשבון הזה, שחתנו, אבינו, פשענו, חתנו, בגדנו, עשנו, בגדנו, חתנו, וזה, ולבגוד, ולכסח את עצמך. פתאום בא הרב קוק אומר לך, לא, לא, זה צריך להיות עם שמחת עוז. מה שמחה? איזה שמחה? מה זה שמחה? אלול! אלול! אחלה, להפחיד אותך. אומר לך, לא, לא, שמחה. אז אמרנו, טוב, וזה לא מוריד יראת שמיים? אומר, לא, להפך, זה ממריץ, יותר זהירות, יותר זריזות. בן אדם מבקש, תן עוד תיקונים. הוא רוצה את זה יותר. טוב, אפשר להבין, אבל מאיפה הבאת את זה? ואז ראינו את הגמרה, לתלמידי כשהרב הושעיה אומר, רבי הושעיה אומר, תלמידי חכמים שבחוץ לארץ מקל חובלים, אומר השם ישמואל, כי הם מכסחים את עצמם, בוטשים את כוחות נפשם, מלקים את עצמם, סדר מוסר איתני של כיסוח עצמי עד שלא נשאר בן אדם. עכשיו, אתם לא שומעים את זה תיאורטי, אתם שומעים את זה מבן אדם שהיה בעולם הישיבות של פעם, למדת הרב קוק ונכנס לתורת ארץ ישראל. כלומר, אני עוד חייתי ככה עד גיל 18. גיל 18 התחלתי ללמוד הרב קוק בכל הכוח, הופ, חלפנו, הכל השתנה. ככה אני חייתי, סדר מוסר של כיסוח עצמי. אבל כיסוח, חברים, זה לא כמו פה. כיסוח זה כיסוח. אתם לא רואים דברים כאלה היום. למה אני מעריך בזה? כי אתם צריכים לרשום את הסיפורים האלה בראש, כדי שתלמדו את הרב קוק על כל המהלכים האלה, תבינו על מה מדבר. אתם מבינים? אז עכשיו, אומר רבי הושעיה, אמרנו, אתם יודעים לכם בחוץ לארץ חובלים, כי הם מקסחים את עצמם. בארץ ישראל נועם, כי זה מתוך אהבה, רצון, דבקות, בחינת שבת. כן? אז אמרנו, בסדר, אבל מאיפה הבאת את השמחה הזאת? ואז הגענו למקור ג' שמות רבן ונבית ה', אמר רבי יוחנן, כיפה של חשבונות. מי שרוצה להתבודד ולעשות חשבוי נפש, תעשה את זה בחוץ, לא פה. כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים. בכל מי שמבקש לחשב, זאת התבודדות כזאת של חשבון נפש וזה, הולך לשם, כלומר יוצא מחוץ לעיר. למה? שלא יחשב בירושלים ויצר, יתחיל להיות, להצטער, לבכות, לפי שנקראת מסוס כל ארץ. וכל השבח הזה למה? שהיא קריית מלך רב. מי שחרבה, ערבה השמחה בגלה מסוס כל הארץ. אומר לך רבי יוחנן, השמחה הפסיקה, זה חלק מהגלות. תשובה לא אמורה להיות תשובה של בחיות. אומר הצדיק שלנו יואב, אומר הצדיק שלנו, אבל הוכח להיות חשבון נפש. מה? הוכח להיות עשמנו בגדנו. מה? זה מצוות בידוי, ברור. ברור צריך להיות חשבון נפש. שאלה היא, כמה הוא צריך להיות? האם הוא צריך להיות מעציב? אם הוא מעציב, כמה מקום אתה נותן לו? כמה מקום אתה נותן לו? האם הוא כל התשובה? או שהוא בסך הכל המבוא, החדר המתנה לפני שנכנסים פנימה. ברור צריך להיות חשבון נפש. אבל האם זה התשובה? זה כל התשובה? וזה מה שהיה כל התשובה? עד שהרב בא והחזיר לנו את התורה שנעלמה מבית ראשון, זה היה כל התשובה. אשמנו בגדנו לבכות, להצטער ולפחד מהבורא. זהו, זה כל התשובה. ובעצם פה אנחנו רואים תורה של רבי יוחנן, שאומר, בגלל חורבן הבית, אז גמרנו, אז ערבה השמחה. וכשיבנה הקדוש ברוך הוא את ירושלים, הוא מחזיר לתוכה את כל השמחה, שנאמר שהיה נ"א, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה. תראו איזה עומק זה מקבל עכשיו, אה? איזה עומק הפסוק מקבל. ססון ושמחה ימה צבא, תודה בכל זמרה. אוכילה להם, שרים, צפוקים. אני זוכר שהיינו אז, בתוך הגירת שמיים ההיא הגלותית, היו הולכים לסליחות. בא אחד דווקא החזנים הכי טובים בחברים, הוא אומר, אני לא מבין את הספרדים האלה. הביאו תופים, דרבו קוד.
אדון הסליחות, בוש, כאלה היום.
אתם יודעים, היום יש לנו בולבלים. למה? אין הדרכה כזאת, כמו שאנחנו זוכים פה ללמוד תורה סדורה של הרב קוק. לא זכו. אז הם יוצאו מהעירת שמיים העצובה הגלותית, ולעירת שמיים של ארץ ישראל לא באו. אז מה מתרחש כתוצאה מזה? הפקרות. ברמה מסוימת, כזו או אחרת. לא ייכנס, זה לא צריך להסיק אתכם, לפחות לא כרגע. אבל אם אתה לא מכניס את האנשים ליראת שמיים ארץ ישראלית, היראת שמיים הגלותית נעלמה. זהו, היא לא תחזיק, היא לא מחזיקה, גמרנו, היא זרקו אותה. בצדק, למה? כי היא של חול, היא לא מתאימה פה. ראינו רבי יוחנן אומר, צא מחוץ לירושלים. אם אתה לא יודע מה כן יראת שמיים ארץ ישראלית, אז מה יקרה? אתה יוצא מיראת שמיים הגלותית, לעירת שמיים הארץ ישראלית לא נכנסת, ומקבלים חבר'ה שיושבים, שרים לך אדון הסליחות, ומה שנקרא בתפורה לא הכי מוצלחת. כן? טוב, אז לענייננו פה, אז בעצם אומר לנו רבי יוחנן במימרה מדהימה, שהשמחה תחזור. שהשמחה תחזור, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לירושלים, הוא יחזיר גם את השמחה. אז במילה התורה של אורות התשובה, היא תורה של תשובה ארץ ישראלית. אין ספר כזה. אין תורה כזאת. למה? כי מאות רבות בשנים נעלמה התורה הזאת. והרב מחזיר אותה. עכשיו שימו לב. עד כדי כך הרב מזהיר, תראו איתי יחד במקור ד', בראות התשובה פרק י' ד' פסקה א'. מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה, שהם מביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. לפעמים צריך את זה, נגיד בן אדם שקוע באיזה תעבוד ולא מצליח לצאת מזה, לפעמים צריך קצת כיסוח. אתם יודעים, לפעמים לוקחים דברים חריפים, לוקחים לרופא, מקבלים איזה משהו חריף לפעמים, כי אין ברירה, כן? אבל זה מצב קיצוני. אז זאת אומרת, צריכים להתרחק, עוד פעם, מרעיונות כאלה של קדושה, של תשובה, רעיונות שהם לכאורה לחזור בתשובה, אבל שהם מביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. שימו לב למשפט הבא, כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. אומר הרב, תקשיב טוב, השמחה היא יותר תשובה, היא יותר קשורה לעומק של הקודש, לעומק של התשובה, יותר מכל הרעיונות של תשובה שמביאים לידי עצבות. כלומר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה בעצבות, זה פחות תשובה מאשר כשאתה בשמחה, כי השמחה עצמה היא התשובה יותר עמוקה. עכשיו זה לא מובן, כי עד כה חשבנו שוואלה, הרב בא להרגיע אותנו, אתם יודעים כזה, תהיו שמחים, תהיו עצובים. פתאום הרב אומר לנו, לא הבנתם, המילה שמחה והמילה תשובה שייכות לאותו מקום, קשורות לאותה הערת חיים אדירה שאנחנו עוד מעט נלמד מה היא בדיוק. המקום הזה שנקרא תשובה הוא מקום של שמחה. הרב מוזר, ואדם חטא, צריך תקן. אתה אומר לו שמחה, ובלי שמחה זה בעיה, כי עצבות היא נגד הזה, מה מעניין פה עכשיו מן תורה כזאת, העיקר להיות בשמחה, ולא מעניין אם אתה חוזר בתשובה או לא. זה לא מה שהרב אומר. הרב אומר שהתשובה והשמחה זה ממש בא מאותו מקום. צריך להבין למה. ממשיך הרב אומר על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה, בדרך עיצבון, כן? ישיח דעתו מהם. הוא אומר, אתה לומד ספר מוסר שמכסח אותך ועושה אותך עצוב, סגור אותו, שים על המדף עד שתתכונן מחשבתו ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. אם זה הזוהר גם אומר על הפסוק עוז וחדווה במקומו, אומר הזוהר עוז וחדווה במקומו, אם אין חדווה ולא במקומו, אתה לא נמצא במקום, אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אבל טוב, אבל יצאנו לגלות, אז הוא אומר, טוב, שערי דימה לא ננעלו. אבל זה בגלות, בנורמליות הארץ ישראל, שעם ישראל חוזר לבריאות שלו, מה זה להיות עצוב? עוז וחדווה במקורו. אם אתה עצוב, אז אתה לא, אתה לא מחובר. גם אם העצבות באה כתוצאה מלימוד באיזה ספר מוסר שנכתב בגלות, והוא מקל חובלים כזה שאי אפשר תאר. הוא מקל חובלים? הוא עושה אותך עצוב? אומר הרב, תנשק את הספר כי זה ספר קדוש, שים אותו על המדף. זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. העצבות הזאת פוגעת בך. גם אם נראה לך שאתה כאילו חוזר מזה בתשובה, לא, זה פוגע. אז צריך להבין, אבל אנחנו בינתיים רק רואים מסביב הוכחות, אמירות שמכוונות אותנו למקום הזה, אבל אנחנו לא מבינים למה. צריך להבין את זה. בוא נראה פסקה שבה הרב מתחיל להתייחס לסוגיה עצמה, ומשם כבר נתחיל להיכנס, לנסוק אל העל, להבין באמת מה עומד פה בתוך כל הסוגיה הזאת. אז תראו איתי ביחד במקור ה', שזה אולי המקור שבו הרב מתייחס במפורש לרבי יוחנן שראינו. אומר הרב באורות התשובה, פרק ת' ז', פסקה א', יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם, כמו שיואב אמר, צריך לעשות חשבון, מה? אני לא בסדר, למה אני נכנסתי לאינטרנט, לא שמרתי על העיניים. אז אם אני לא מצליח לשמור על העיניים באינטרנט, אז אני לא נכנס לאינטרנט וזהו. רגע, ומה אני עושה עם הסמארטפון? אני משתמש בו לסמסים, אפילו וואטסאפ עם אנשים יראי שמיים, שאילו לקבל תשובות לדברים לא צנועים. אני משתמש בו לאימייל שלי, ולטלפון הביתה, וזהו. לא פותח בשום צורה באופן כניסה לאינטרנט בטלפון. שלום. או יש כאלה שבכלל שמים את העזים בקדושה הזה, את ההגנות למיניהם וכו'. ושלום, צריך לעשות חשבון. אי אפשר לעשות חשבון. צריך לעשות חשבון, נכון? אז אומר הרב, עוד פעם, אומר הרב, מקור ה', יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם. כן, על כן ימוע המושלים, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. פה מתחילה המהפכה. פה מתחילה התשובה, חזרה לתורת ישראל המקורית, לא מה שהתעקם בגלות. אומר הרב, אם עד היום חשבת שהתשובה מתחילה ונגמרת בחשבון, זהו. זהו, לא היה כלום חוץ מזה. התשובה מתחילה ונגמרת בחשבון. ככה גדלנו. פתאום בא הרב ואומר, רגע, צריך חשבון, ברור. אבל שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. החשבון הזה הוא ההופעה החיצונית של הופעה אלוקית הרבה יותר גדולה, שהחשבון רק מלביש אותה. יש לו שורש לחשבון הזה. ממשיך הרב ואומר, כמובן אנחנו עדיין שואלים, מה זה השורש הזה? אל תדאגו, ניכנס ונאמר בצורה מאוד ברורה לגמרי, מה זה השורש הזה? ובשביל כך, עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט. אז אני אסביר רגע אחד, מה זה התשובה העליונה? הרב לוקח ביטויים מהזוהר, מכל מיני מקורות חז"ל וכו', והוא נותן להם עברית שלנו, כן? התשובה העליונה זוהי תשובה עילאה. מה זה תשובה עילאה? המילה תשובה מורכבת מתשוב היי. תשובה, תשוב היי. איזה היי? ביוד כבבקה יש לנו שתי היים. יוד כבבקה. ההי האחרונה היא נקראת היי תתאה. ההי הראשונה נקראת היי עילאה. היא גם רומזת לבינה שנקראת נועה וכו'. בסדר, לא נעריך עכשיו. לאט לאט. אז עכשיו, אומר הרב, יש תשובה תתאה. אני קצת אכניס אתכם טיפה פנימה, טיפה, כדי שנבין את השורה הזאת, אחר כך הדברים יותר יתבררו. תשובת התאה, כלומר, ההי האחרונה בשם הוויה, היא רומזת, זה מה שחסר לי, שם השם על לוח, אי אפשר. אז אתם יודעים, אם כותבים י' כ' ו' כ' על לוח, אז נגמר, אי אפשר למחוק, נכון? יורד דעה רשע עין ו'. לא. עוד פעם. אז היי תתאה רומזת לתשוב היי תתאה, זה התשובה של חשבונו של עולם, של אשמנו, בגדנו, גדלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, הרשנו וכו'. זה התשובה הזאת, זאת ההי תתאה, ההי האחרונה ביוד כבב. לעומת זאת ההי הראשונה היא ההי הנשמתית. תשוב היי עילאה, זה התשובה עילאה שהרב קורא לה התשובה העליונה, שהיא שורש ההי התחתונה. שתי ההין האלה זה בינה ומלכות, הבינה שורש למלכות. אז עוד פעם, אז התשובה אילאה תשוב, היי אילאה, הכוונה היא שתשוב ותתגלה, יתגלה בתוכי האור הנשמתי שבי, הרצון שלי, הדברים התיאורים שאני יודע, ואפילו העבריין הכי גדול בישראל יודע שזה נמצא אי שם עמוק בפנים, וצריך לפתוח את זה, צריך לגלות את זה, צריך להעיר את זה, צריך להוציא את זה, להביא את זה לידי ביטוי. האור הנשמתי הזה, זה נקרא תשובה אילאה. האור החשבוני הוא האור החיצוני, שהוא נקרא תשובה תתאה, תשוב היי תתאה, היי האחרונה בשם הוויה. בסדר? עכשיו, הנחנו את הנוסחה, תכף נפרט אותה יותר. בואו נמשיך הלאה. אז אומר הרב, והחשבון בא, עוד פעם, בשביל כך, מקור היי, סוף שורה ראשונה, ובשביל כך עיקר התשובה העליונה, תשובה אילאה, היא למעלה מן החשבון המפורט, והחשבון בא מתולדתה, כלומר תשובת התאה היא יוצאת מהשורש, והשורש הוא התשובה אילאה דווקא. למרות שכשאתה בא להיכנס פנימה, אתה מתחיל בתשובת התאה, ועולה ממנה אל התשובה אילאה. עכשיו, אומר הרב, בקופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים. מדייק הרב בדברי המדרש, פה כתוב הייתה חוץ לירושלים. לרב היה גרסה שקיפה של חשבונות הייתה למטה מירושלים. הוא אומר, זה למטה. זה מדרגה נמוכה יותר. יש את המדרגה של תשובה אילאה, זה ירושלים? היא רק בשמחה. יש מדרגה של תשובת התאה. צריך אותה, יואב, צריך אותה. אבל מחוץ לירושלים, אדוני, תשובת התאה תעשה בחוץ. פה, שאתה בא לתשובה לירושלים, אתה בא לתשובה הילאה. פה זה מקום הנשמה, פה זה מקום של התשובה הנשמתית. פה צריכים להיות בשמחה. ממשיך הרב ואומר, מפני שירושלים עצמה, היא מסוס כל הארץ, מכון השמחה של אור התשובה העליונה, התשובה הילאה. אז, אוקיי, אנחנו טיפה, מה זה טיפה? הרבה התחלנו להיכנס, בואו נמשיך לבנות את הבניין. במקור הבא, ואומר הזוהר, ויקרא עין עמוד א', רבי אבא אמר, ממעמקים קראתיך השם. ככל שמופיע אור הנשמתי בישראל, ככה, ככל שמופיע אור הנשמתי בישראל, ככה מופיע באומות העולם רצון לדבקות בעם ישראל, כן? והרצון הזה לדבקות בעם ישראל מתגלה היום בהופעות שאי אפשר לתפוס. שאתה רואה פתאום איזה נהג מונית, אני לא יודע מי יצא לו לראות את זה, בארץ זרה, שלא יודע, הוא נראה כזה בצבע, והוא שר לך את ממעמקים קראתי השם. למען תברך, רואים אותו? מדהים, אה? לא יאמן. זה עוד ממשיך, זה עצר משום מה. למה הראיתי לכם את זה? א', שכולם יתעוררו פה, שאף אחד לא ישן לי עכשיו. תדעו לכם, מי שעכשיו ישן, זה האמך שמו בא לגנוב ממנו גניבה אדירה. זה הכל. לא לישון. תחזיק את הראש חזק. סליחות, לא סליחות. אנחנו לא ישנים. מי שישן, שלא יקום לסליחות. זהו. מי שרוצה יקום לסליחות, חייב להיות ער. אז אומר לנו, שימו לב עכשיו טוב. אז אומר לנו רבי אבא, אמר, ממעמקים קראתיך השם. אתר גניז הוא לעלה, מקום גנוז הוא למעלה בשמיים, והוא עמיקה דבירה, עומק הבאר, הבאר העמוקה. ומהי, יותר נכון, עומק הבאר, ומהי נפקין נחלין ומבואין לכל עבר, יוצאים ממנו נחלים ומבואים לכל עבר, והוא עמיקה דעמיקתה, יקרה תשובה. עברי, אומר הזוהר, יש בשמיים מקום, נקרא מעמקים. הוא העומק של העומק, ממעמקים, שיר המעלות, ממעמקים. קראתיך השם, מה זה ממעמקים? אפשר להגיד מעמקים? שנפלתי נמוך. עכשיו ממעמקים, מהשורש של השורש של השורש של נשמתי למעלה. כן, זה אני קצת הגזמתי, זה שורש נשמתי, השורש של השורש זה אפילו עוד יותר גבוה, אבל לא ניכנס עכשיו. אבל בכל אופן, תראו את, במקור ז', נורות התשובה, פרק ו', פסקה א', ממעמקים באה התשובה, אומר הרב קור. שמים לב? מה השיטה של הרב? יש כאלה אומרים, איפה המקורות? מה זה מאיפה המקורות? הלשון שהרב משתמש, זה לשון של או זוהר, או מדרש, או חזל, או גמרה. קח את הלשון ותמצא אותה, איפה היא נמצאת בתורה, ואז תדע מה המקור. תראו את הלשון של הרב. זה ממש, איך הזוהר אמר? ממעמקים קראתיך השם, עמיקה דבירה, עמיקה דעמיקתה, יקרה תשובה, נכון? עכשיו נקרא את הרב קוק, ממעמקים באה התשובה, מעומק גדול זה, שאין הנפש היחידית האישית לגביו חטיבה בפני עצמה, או לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך הזרמה מהגדולה ההווייתית הכללית. אומר הרב, זה בא מהשורש של כל המציאות, מהמקום שממנו, הרי מה זה אמר הזוהר, אני מזכיר לכם, מהי נפקין נחלין המבועיל לכל איבר, כלומר איבר זה עבר לכל עבר, כלומר אנחנו מדברים על על הנביאה, כשאתה נמצא בנביאה היא עוד לא התפרטה. אותו דבר גם פה, יש את הצדיק הזה והצדיק הזה והצדיק הזה והצדיק הזה והצדיק הזה, זה כבר ההתפרטות. כל הנשמות של כולנו באות משורש למעלה, ששם כולנו נשמה אחת גדולה, והנשמה האחת הגדולה הזאת היא בעצם באה ממקור הנביאה, שם הכל גדולה הווייתית כללית. מה פירוש? גדולה אלוקית, נשמתית, אדירה, שהיא הווייתית כללית, יש לה הוויה שהיא אחדית, שהיא השורש, היא כוללת את כולנו, כולנו התפרטות של הגדולה הזאת, כולנו התפרטות של הנביאה הזאת, כן? אומר הרב, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי. כשאתה עושה תשובה, זה לא תשובה פרטית של איזה מסכון מול הבורא שלא ירביץ לו, אלא אתה בעצם מחבר את הרצון שלך לשורש כל הרצונות, למקור הנביאה של כל הרצונות שיש בכלל בעולם, במקורו העליון. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להיטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב ולהיטיב לכל. כלומר, ברגע שאתה מצליח להגיע לנביאה הזאת, למקום שמשם יוצאים הרצונות הטובים, אז ממילא אתה מתמלא בעוצמות של רצון, של אהבה, של דבקות, והתמלות כזאת, כמו שתכף נסביר, לא יודע אם נספיק היום, היא מביאה את השמחה. שמחה היא תוספת שלמות. אז פה אנחנו פתאום שומעים משהו אחר לגמרי. עכשיו, כדי שיהיה קל יותר, אנחנו הולכים לתת לזה שם ברור. אז תסתכלו איתי ביחד במקור ח', בורות התשובה פרק י' פסקה א', אומר, פותח הרב את הפסקה ואומר, מצד הבינה התשובה באה. מצד הבינה התשובה באה. הרב מגדיר לנו בצורה חותכת, תשובה תשוב היי אילאה, היא השורש של תשובה תתאה, תשוב היי תתאה. התשובה התתאה היא החשבונו של עולם, החשבון של אשמנו בגדנו. השורש שלה הוא בתשובה אילאה, שזה תשוב היי אילאה, שזוהי הבינה, שורש המלכות. הבינה הזאת היא בעצם אותה נביאה מעיינית, שמשם יוצא זרם של חיים, של רצונות טובים, של תורה, של קדושה, של שבת, של אורות, של שמחה, של חיים, של כל הטוב העולמי. עכשיו שימו לב, כי אתם מתחילים להרגיש שהתשובה פשטה את לבושי הגלות, ופתאום היא הופכת להיות משהו אחר לגמרי. זה לא כאילו ספר הוראות יצרן, ואתה עברת עבירה לפי סעיף 12 פסקה ג' שעונשה כך וכך. נגמר העידן הזה. ברור שיש עדיין פסקה ויש עונש והכל, אבל אתה לא חי שמה. הרי אף אחד כשמגיע שבת לא אומר, רגע, מה שעה? זהו, שקעה השמש, גמרנו. מי שעכשיו ילחץ על המתג, חמנה לצלן, אם יתרו בו, זה סקילה, זה שם. מה, מישהו ככה מסתכל על שבת? הנשמה שלך רצה על הבית כנסת, אתה רץ אחריה. היא כבר שם מתפללת, אתה, חכי רגע, הוא רץ לבית כנסת, כולו, כל הנשמה שלו. מבסוטה, שמחה, איזה יופי, שבת, שלך דודין השיר ביחד, שיר השירים, פלל, איזה כיף, איזה יופי, סעודת שבת, הכל מלא בשמחה. מישהו בא לשם מהמקום של סקילה, מה? לא, בכלל לא. נכון? אז זה תשובה הילאה. שאתה בא מהמקום של רצון, של אהבה, של דבקות, של שמחה, אבל כדי להגיע למקום הזה, אתה בכלל צריך קודם לסדר לך את הדעת. שתשובה איננה הוראות יצרן, עברת על סעיף שישה, משלמים כך וכך. לא, זה לא זה. זה ברמה הכי נמוכה שיש. הרמה של תשובה, באמת מה זה? השורש של תשובה זה החיות שזורמת מהבינה. לא שאני מצפה שתתפסו עכשיו מה זה בינה, אבל כשנותנים שם לדבר, אז אפשר לדבר עליו, גם אם לא תופסים אותו. הבינה הזאת השמימית היא שורש החיים כולם. היא שורש הרצונות כולם. היא דוחפת את כל העולם כולו. וזה אומר לנו הרב, תראו במקור ח' באורות התשובה י' פסקה כ"ח, תשובה אילאה שבא מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה. זה לא תשובה של פחד אימים, שלא הרביצו לי. זו תשובה ממקום של הכרה, של לימוד תורה. זה בעצם מפגש עם האני העצמי שלי. כי בתוך התורה גנוז האור הנשמתי שמחיה את נשמתי שלי ומוציא את נשמתי שלי מתוך העצמיות הגנוזה שלי, עושה אותי מאושר. ונכון שבדרך צריך לעבוד קשה, להשקיע חטאים, לעבוד קשה, לשנות הרגלים, אבל קשה זה טוב. קשה זה טוב. התרבות הנוצרית ששולטת היום בעולם היא מכונה תרבות מערבית, אבל היא תרבות נוצרית. היא בנויה על זה שהאדם צריך להיזהר לא להזיז אצבע, כן? תשב על הספה, ככה יופי, תדליק את המזגן, לא, אל תקום ללחוץ על כפתור, צריך שלט כמובן. ללחוץ על כפתור, סדר את המעלות, בקר את הכלים, זה, ייבוש לפה, זה לשם, יופי, ושיחבא גם בלי שתלחץ על הבוט שעתיים. אחר כך הוא יתיישב, הוא לא קם מהמקום, הוא כאילו גם לא לוחץ על הלחצנים בטלפון. הוא אומר, פיצה, יש לו שמור כבר, טלפון חייג, עונים לו, אומר להם כרגיל, למעט במילים, לא לעבוד קשה, כבר השליח מגיע, שם לו את הפיצה, הוא לא צריך שלם, כי הוא כבר מחויב באשראי, והוא יושב שם ככה, על איזה קורסה, לא זז, הוא גם לא צריך לחיות, כי המסך שמולו חי במקומו, והוא נטרל את המחשב שלו, ונתן למסך ממול להשתלט לו על החיים, והוא שוכב ככה באינפוזיה, הוא בעצם בטיפול נמרץ, מורדם ומונשם ללא נשימה עצמונית. זה התרבות המערבית. זולה, סטלבט, וואו, איזה זולה זה היה! נוצרים אנחנו? רחמנא ליצלן, הולכים לבית החיים, על כל מצבה מה כותבים? זולה. נכון? כל מצבה כתוב עליה זולה. אתם מבינים אותי או לא? זל, זל. כל מצבה כותבים זולה. למה? בן אדם בזולה עכשיו, מה לא? במתים חופשיים, מה הבעיה? הוא לא צריך לקום בבוקר, הוא לא צריך להתאמץ, הוא לא צריך לשבת על הדף גמרא, הוא בזולה. מה זה זולה? זולה זה חוסר חיים, אני אומר בעדינות. חמנה לצלן, בדי החיים ארוכים כולנו. מה? התרבות המערבית הכניסה שלא, שלהתאמץ זה דפקט. תביא לי תענוגות ותביא אותה מיד כאן ועכשיו. מיד. בלי להתאמץ, בלי לעבוד, בלי כלום. כל היצר הרע ככה הוא עובד. בא בחור צעיר, יש לו, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אבל בשתי מילים, רק כדי שתבינו עד איפה זה מגיע, כי זה עבודת השם. בא בחור צעיר, הוא יש לו זרימה נשמתית מדהימה, ששואפת לקדושה, וקדושה בנוי על זה שבבוא העת צריך להתחתן, נכון? לבנות בית נאמן בישראל. בא אליו עם אח שמו, אומר לו, תקשיב מה, אתה צריך לחכות לגיל 22-3, כן? אחר כך אתה צריך להתחיל לצאת למצוא אישה, לראות שזה בהשקפה שלך. אחרי זה אתה צריך ללכת, להגיע חתונה, להתחתן, לחתום על כתובה, להתחייב, לפרנס, לזה, לשם. בוא נתח את זה עכשיו, ככה, צ'יק צ'ק על המסך, תפתח. על הקישור, כלו, הנה יש לך, בבקשה, או זה במקרה הטוב, יש מקרים עוד יותר גרועים. זה תמיד הימח שמו, הוא נוצרי. ככה הוא עובד. הוא בא, הוא אומר לבן אדם, למה תתאמץ? למה תעבוד קשה? זולה, סטלבט, זה, שם. אז זה צריך לשנות בתפיסה הנפשית. אם בן אדם מבין שכשהוא עובד קשה, הוא שמח. אז הכל אחרת. היו שני חיילים, יצאו לרגילה. טוב, אחד החליט, הוא הולך לספרייה וידאו, פעם היה, כבר לא צריך את זה, אני עוד בסיפורים מלפני 20 שנה, כן? הוא יוציא איזה 10 דיסקים של סרטים, ישים לו אחד כזה מתחלף, זה מושגים של פעם. קומק. צריך להתקן את הסיפורים, והוא כל היום יישב עם שתייה, עם פיצות, לראות סרטים, וכל היום הוא רואה אינדיאנים, רציחות, רחמנא ליצלן מאות וכו'. השני החליט, הוא הולך לקטיף תפוחים ברמת הגולן. הלך לרמת הגולן, עולה על סולמות, על עצים כאלה, כותב תפוחים. זהו, עובד בשדה. סוף היום שניהם נפגשים לארוחת ערב. זה, מי לדעתכם יאכל את הארוחת ערב יותר בככה, בחיות, בשמחה, בהרגשה טובה, כן, מי? אז אף פעם מישהו לא אמר לי שההוא מהסרטים, נכון? למה? ההוא מהסרטים בא לתת ביס בפיצה, נזכר בהוא שמלקו לו את הראש, וזה כל מיני דברים טורפים של סרטים שוגעים, כן? ההוא בא מקטיף תפוחים של ארץ ישראל, כולו באורות, השתזף קצת, מלא חיים, מלא מרץ, מבסוט, שמח, הנפש היא רגועה. כלומר, היצר הרע עובד על כולם בדור הזה, איך? הוא בא עם התפיסה הנוצרית, רק על תזוז, רק על תסטלבט, זולה, זה. אז זה דבר שצריך לצאת ממנו, זה רמייה אחת גדולה. אתה מתאמץ, אתה רואה ברכה. אתה משקיע, אתה מקבל אורות. זהו, זה הכל, שנו את התפיסה בעניין הזה, זה הכל. זה לא כזה סבל להתחיל לעבוד קשה. בסך הכל להבין שלעבוד קשה זה אושר, זה שמחה. אז אחזור לעניין שלנו. אז בעצם ראינו אם ככה, שהתשובה היא בעצם מקור חיים. שימו לב רבותיי עכשיו, מקור תת, הפסקה המכוננת של אורות התשובה ותפיסת התשובה, אומר הרב אורות התשובה פרק ד' פסקה ב', על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. טוב, בסדר, כולם חוזרים בתשובה, לא? לא, זה לא זה, אבל תכף, לאט לאט. על ידי מציאות כוח התשובה. מה, יש כוח של תשובה? אני צריך לחזור בתשובה, מה זה כוח התשובה? השורר בעולמים כולם, הוא שולט על כל העולמים. מה זה הכוח הזה? מי זה? מה זה? שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוקית. ועל ידי הרענות של התשובה נעצור שנייה אחת. מה כתוב פה בעצם? אומר הרב, דע לך שיש כוח של תשובה. יש מעיין שמימי שנקרא תשובה, שקראנו לו בינה, נתנו לו את השם שלו, תשובה הילה, תשוב הילה, ההי הזאת שיוד כבב כהראשונה, היא בינה, והיא בעצם כוח שמימי אלוהי ששולט בעולם. כל מושגי התשובה משתנים. זה לא רק חשבון של אשמנו בגדנו. עכשיו זה מתחיל להיות הכוח שמנהל את כל העולמים, כל השנה, כל הזמן. כוח ששורר בעולמים כולם. הוא שולט בעולם הכוח הזה. עכשיו, על ידי התשובה, אותו מעיין שמימי, הכל שב לאלוהות. הכל שב לאלוהות. מה זה? תסתכלו על העולם. אתה רואה, הוא הולך, זה הולך, זה לפה, זה רץ לעבודה, הוא רץ לישיבה, זה היא רצה לפה, הוא רץ לשם, זה עובד, זה... מה מניע את כולם? מה שלהם? היי, הלו, תרגעו, מה? לאן אתם רצים כל הזמן? מה דוחף אתכם? מה שדוחף את זרימת החיים של העולם זה התשובה. אני יודע שקשה לצאת מזה, חברים. התשובה היא לא רק חטאתי, אני מתקן. התשובה זה הכוח היסודי שדוחף את כל העולם, כל הזמן לתיקונו והשלמתו, להתעלותו והתפתחותו. לאו דווקא חטאתי אני מתקן, זה חלק קטן מאוד מהתשובה. חטאתי אני מתקן זה חלק קטן קטן קטן, הכרחי, יסודי, בסיסי, ראשוני, זה כלום שבכלום לעומת מה זה תשובה. תשובה זה ההתקדמות של כל העולם, ההתפתחות של כל העולם, ההתעלות של העולם, שהעולם זורם, חי, נושם, הולך קדימה. השאיפות של כל אחד מכם, להיות טוב יותר, להצליח, לעשות דברים טובים, להיות אדם גדול. מאיפה בא המנוע? מה דוחף אותנו? אומר הזוהר, עמיקא דעמיקתא, עמיקא דבירא. אומר הרב קוק, ממעמקים בתשובה, מהשורש של החיים של העולם, שכולנו שם חלק מהכללות של זרימת חיים, שאחר כך מתפרטת לנשמות שונות, לכל אחד ואחד לגוון שלו. יש פה מעיין חיים שדוחף את כל העולם להתעלות, לשוב לאלוהות, לא רק ממה שחטאתי אני מתקן, אלא למקום שעוד לא הייתי בו, הייתי בו אולי לפני שירדתי לעולם. אנחנו בעצם צריכים לקחת את כל העולם איתנו ולרומם אותו, לקדם אותו, להעלות אותו. אז אומר הרב, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות, על ידי מציאות כוח התשובה. השורר בעולמים כולם, זה כוח שיש לו מציאות, הבינה. הבינה, היי ראשונה, היי אילאה ויוד כבבקה. הוא שורר בעולמים כולם, הוא שולט על כל העולם. שב הכל, הוא מתקשר במציאות השלמות האלוקית. כלומר, הכוח הזה של הבינה, הוא דוחף את כל היקום לשוב אל השלמות השורשית האלוקית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, כמו הלימוד הזה שאנחנו לומדים, דעותיה, הרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, מה זה הדעות של התשובה? מה הכוונה? שאתה מתחיל להבין שבאתי לעולם כדי להתעלות, כדי להתקדם, כדי להתפתח ולפתח. זה תשובה. אז אומר, על ידי כל הרעיונות האלה, אז אומר הרב, הרעיונות, הדעות, הרצונות, הרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. ברגע שאתה מתחיל להבין שכל העולם שלנו זה בעצם כוח של לשוב אל האלוהות, של השתלמות, של התעלות, אז ממילא כל מה שעשית עד היום, הכל נכנס לתוך התפיסה הזאת. אם פיתחתי יכולת מוזיקלית, אז היא מפסיקה להיות פן, והיא מתחילה להיות איך לרומם את הנשמה שלי ויחד איתי עוד נשמות רבות כדי להתעלות אל הטוב, אל השלמות וכן הלאה. הכל נכנס לתוך הזרימה הזאת של התשובה, הזרמים של התשובה. ובואו נראה עכשיו עוד פסקה אחת שממחישה את זה. בזה נסיים להיום. אני מבקש לשמור את הדף עכשיו הקשר מקים כזה דבר, אתם מסוגלים? לשמור את הדף ולהביא אותו פעם הבאה, אנחנו נסיים פעם הבאה את הדף הזה ונמשיך הלאה. אבל בואו נראה הלאה. אומר הרב במקור י', נראו את התשובה פרק ד' פסקה א', שוטפים הם זרמי התשובה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאנחנו היינו, טוב אני אומר ילדים, זה לא יפה, זה בגיל שלכם, כשהיינו בגילכם, אז היו אומרים לנו על הפסקה הזאת, טוב זה משהו קבלה, זה משהו, זה... מה קרה? מה קבלה? איזה קבלה? נכון, זה קבלה, אבל זה קבלה בסיסית שהרב קוק כותב באגרות שיש ידיעות קבליות שהן כבר ידועות לכל, זה כבר לא קבלה, זה כבר פשטות דברים, זה כבר לא סודות. זה קבלה, אבל זה לא סודות, כן? מה הקבלה כל כך קבלה פה? אבל ברוך השם אנחנו היום יותר ארץ ישראלי ויותר זוכים להבין את דברי מחדש תורת ארץ ישראל מרן הרב קוק. אז אומר הרב, שוטפים הם זרמי התשובה. שימו לב, זה זרמים. שוטפים. יש פה זרמים. זה לא, חטאתי, אני מתקן. זה כלום זה. התשובה הגדולה, יש פה זרימת חיים. זה הכל זוהר, אני מזכיר לכם, עמיקה דבירה, ומהי נפקין נחלין ומבואין לכל עבר. זה הזוהר שראינו, הזוהר ויקרא עין. זה זוהר. הרב מדבר בשפה של הזוהר. אומר הרב, עוד פעם, שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, של הפרט ושל הכלל. דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון ברואים, יצורים, אני מקווה שאני אומר נכון, רגע נדליק את האור פה, להמון יצורים לאין תכלית, כן? ואומר הרב, שימו לב רגע, נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים, אשר לשמש הגדולה הזאת, המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה, מפני שטפם וריבוים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים עם קור החיים בעצמם. תשמעו, הזמן נגמר, אני אתן טיפה הבנה ופעם באה ניכנס לזה, תזכירו לי רק שפה עצרנו. אז בואו נסביר בקצרה. כל אחד שיושב פה, נגיד קחו 10 אנשים שיושבים פה, וכל אחד עם הרעיונות שלו, עם השאיפות שלו, מאיפה הוא בא, מה הוא רוצה, הגוון שלו, איך הוא גדל, הסגנון שלו, צורת החשיבה שלו, צורת ההרגשה שלו, בכלל, כל הציוויון האישי, שהרי כל אחד מאיתנו כשם פרצופיהם שונים, כך דעותיהם אינם שוות, לא רק הדעות, כולנו, כל המהלך של כל אחד מאיתנו הוא משהו מיוחד. 10 אנשים, 10 עולמות, נכון? מדהים. עכשיו, כל אחד מאיתנו עם הדחיפה הפנימית להתעלות וללכת קדימה. 10 אנשים, קחו 100 איש. קחו 1,000 איש. יודעים מה זה? לעבור, להכיר 1,000 עולמות כאלה של תשובה, של לשוב אל האלוהות, של התקדמות, התפתחות, התעלות, כל אחד והרעיונות שלו, 1,000 איש, קחו מיליון איש. אתם מבינים כמה זה? קחו מיליארד אנשים. עכשיו מיליארד אנשים, באותה שנייה, ברגע זה, זה לא מיליארד, זה איזה 5-7 מיליארד, בשנייה הזאת, 7 מיליארד דחיפות שונות, עם גוונים שונים, עם שאיפות שונות, כל אחד איפה הוא חי, באיזה מציאות הוא נמצא, באיזה אומה הוא שייך, מה הדרך שלו, מה האופי שלו, איך הוא בנוי. זה ריבוי שאי אפשר לתאר. אז אומר, אי אפשר לתפוס את הזרמים האלה של התשובה מפני מהירותם וריבוים. שימו לב ללשון הזאת. מפני שטפם וריבוים, שטפם זה זרימתם וריבוים, מפני מהירותם הנפלאה. אתם מבינים מה פירוש? אז אומר הרב, בעצם ברגע הזה, זה רק בני האדם. מה עם כל העצים, כל הפרחים, כל החיות, כל הרמסים, כל הזה, אי אפשר תאב, זה בלתי, מספר שבלתי נתפס. וכל זה, מה דוחף אותו קדימה? מה גורם לעץ הזה עכשיו להתנענע ככה ברוח כל כך יפה? מה גורם לו? התשובה, הבינה. אז עכשיו אנחנו תופסים אחרת לגמרי, שבעצם כל מהלך התשובה זה הבינה האלוהית שהיא מזרימה חיים לעולם ודוחפת את כל העולם קדימה. איך זה מגיע לשמחה? יש פה עוד המון עבודה, אנחנו בעזרת השם פעם הבאה נמשיך. אז אני מבקש מכם רק תשמרו את הדפים, תביאו אותם איתכם פעם הבאה וניכנס לזה. לפני שאני מסיים, קודם כל מכשיר ההקלטה פה, מי אחראי עליו? מי אחראי על המכשיר? חבוד, אני מבקש מכם שנייה אחת.